לפני שבוע טוב, שבוע שבת, פרשת יתרו. בטח כל אחד ככה, היום ששמע את נעשה ונשמע, קיבל על עצמו לעשות ולשמוע את דברי הקדוש ברוך הוא. אני את השיעור רוצה לפתוח בדברי זכות לאחד מצדיקי העולם שהסתלק לעולמו ונטמן ביום שישי בבית העלמין בחברון, הרב יאיר בן יהודה אוריאל, זכר צדיק וקדוש לברכה. א', אני מחויב מדין ואהבת לרעך כמוך. אנחנו עושים מילוי נשמה לכל יהודי שאנחנו יודעים. אנחנו לומדים לעילוי נשמתו. במקרה של רב יאיר, כך קראו לו, אני מחויב יותר משום הכרת הטוב. הוא היה החברותה שלי. ולפני הרבה שנים זכיתי ללמוד עם צדיק יסוד עולם הזה, שרב ציודה זצ"ל העיד עליו שכל מי שרוצה לראות את ההלכה למעשה של אחד מהספרים שהרבה טענו כנגדו, הייתה תקופה אפילו שלא למדו אותו כי אי אפשר היה להבין אותו, ספר מסילת ישרים של רבנו משה חיים מוצאתו הרמח"ל. אמר עליו הרב ציודה שמי שיש לו טענות ומענות שאי אפשר לקיים בפועל בחיי היומיום את כל הספר מסילת ישרים, אז שילך לרב יאיר ויראה מסילת ישרים חי ונושם בינינו בתקופתנו. אנחנו זכינו שהוא יגור כאן איתנו, ובוודאי כל אחד וראה אחד שהיה אילו בקשר אפילו קטן, ראה את אהבת ישראל העצומה שהייתה לו, את המסירות נפש בשביל כל אחד, את היראת שמיים. אבל הדבר הגדול מכולם, שאני חושב שאין אחד שיחלוק על כך, זה עבודת המידות שלו. אדם שהיה שלם במידותיו, שלם במילותיו שבינו לבין חברו ובינו לבין המקום. וזה אמר הפסוק, עבד צדיק מן הארץ, ואני לא רוצה שהמשך הפסוק יתקיים, ואין איש שם לב, בטח לא אנחנו. לכן זה צריך לעורר אותנו, צריך לעורר בנו התקדמות, שכל אחד יתפוס משהו מרב יאיר. אחד יתפוס את החיוך, אחד יתפוס את השלווה, אחד יתפוס את העזרה, כל אחד יתפוס נקודה שהוא מכיר ברב יאיר, כי צדיקים במיטתם קרויים חיים. מה החיים שלהם? שאנשים שסבבו אותם ממשיכים בדרך משהו שהם זכו, הצליחו, נתפוס, ומקבלים על עצמם לעבוד על המידה שאותו הם קלטו. הסבא הקדוש כותב באוצר החיים, ספר דברים, הוא כותב, מצוות עשה להידבק בדרכי השם יתברך ולהתנהג במידות טובות. מצוות עשה להידמות עצמו במידות טובות וישרות אל הבורא יתברך, שנאמר, והלכת בדרכיו. יש צורך ללכת בדרכים של הקדוש ברוך הוא. ונאמר בפסוק אחר, ללכת בכל דרכיו. והגמרא אומרת, מסכת שבת, מה פירוש ללכת בדרכיו? מה פירוש ללכת בכל דרכיו? מהו רחום וחנון אף אתה תהיה רחום וחנון? מה הקדוש ברוך הוא צדיק? אנחנו אומרים צדיק השם בכל דרכיו. אף אתה היה צדיק. מהו קדוש? אף אתה יהיה קדוש. צדיק, ישר, תמים, גיבור, חזק, רב חסד, ערך אפיים. כל אלה מידות שאדם צריך להידבק בהן. וחייב אדם להילך בהן בכל כוחו. ב-13 מידות של מיכה. מיכה הנביא. וכפי שסדרם רבנו משה בספר תומר דבורה והכוונה לרמק, ולהידמות ל-10 ספירות. והכל מבואר בספר שנקרא תומר דבורה, ובספר חסד אברהם, אומר הסבא, דורשהו אחי וענדהו עטרת לראשך. כלומר, תקנה את הספרים, תעיין בהם, תלמד אותם ותקבל אותם על עצמך. אבל רבותיי, מוסיף הסבא ואומר, כשיבוא לו איזה כעס על חברו ואשתו, והוא כופה, הוא מרצה לא אותם, אלא את עצמו, מאיר עליו מי אל כמוך. מיד. אתה רוצה לכעוס על אחד מחבריך, על אחד מבני הבית, ואתה מכריח את עצמך שלא לכעוס, דעו לכם שמיד באותו רגע מאיר עליו מידת מי אל כמוך. כשנושא אלבון חברו שיעליב אותו עד שירצהו, מאיר עליו מי אל כמוך. ועובר על פשע, לעשותו שפע להשפיע בעין יפה למי שעשה לו רע. כי הכל שלוחי המקום. כשמישהו פוגע בך, שלח אותו קדוש ברוך הוא לפגוע. ויעריך לו וימצא לו זכות בכל כוחו. ויקרב אותו בסבר פנים יפות. רבי יאיר, כל דבר היה מקבל בסבר פנים יפות. ולא יחזיק במחלוקת וריב, אני לא זוכר אותו אף פעם. מתווכח אם מישהו חולק על מישהו בכל דבר. אלא אם כן, זה היה בלימוד תורה, שיטה, שגמר הוויכוח, במחלוקת, היה מחייך ומאיר פניו. ויכבוש כל מיני כעס, אוהב שלום ורודף שלום, אני לא זוכר מי הצליח להקדים את רבי יאיר להגיד לו שלום. הוא היה רואה אנשים, היה אומר להם שלום, עוד לפני שחשבת להגיד לו שלום. היה אוהב שלום, רודף אחר השלום, אוהב את הבריות, ומקרבן לתורה. וידבר דברי זכות על כל אחד מישראל. ותראו מה זה, זה נכתב על רבי יאיר. ויהיה מלא חסד ורצון ואהבה לכל בריה. בפנים נהירים, איך סיפרת לי רב דובי, שבוע שעבר ראית אותו. ראה אותך, עוד לא הספקת לך להבין, הוא כבר חייך, עשה לך שלום. וירצה את חברו בדברים טובים. נסעתי לו באוטובוס לפני איזה חודש. ישבנו אחד ליד השני. הוא שאל, מה שלומי? איך אני מרגיש? מה שלום אבא? ואתה ראית, הרגשת שהוא עוטף אותך באהבה שלו. זה לא זה משהו מן השפה ולחוץ, כמו שאנשים אומרים. היום, מה שלומך? זה רק בשביל... ככה אומרים היום. היה פעם מישהו שאמר, ששאל אותו, אדם פלוני, מה שלומך? אמר לו, תגיד לי, יש לך כמה שעות פנויות לשבת איתי? אתה רוצה לדעת באמת מה שלומי? או שאתה רק רוצה ככה, מכוח הסגנון, אין לך כמה שעות. אז למה אתה שואל מה שלומי? לצאת ידי חובה. אצל רבי יאיר לא היה דבר כזה. היה רואה מישהו, שמתעצב בליבו, היה צריך מישהו עזרה, הכל נשכח, הכל איננו, יש רק את אותו יהודי עכשיו עם רבי יאיר. זהו. כל העולם בטל. ויביט עליו בעין יפה ובחמלה, ולא יראה שום רע בחברו, ויכריע הכל לזכות. אפילו רשע ימצא לו צד זכות. וידין אותו לזכות ויוכיח אותו בדברים טובים, רכים, אהובים ונעימים. אני לא זוכר אי פעם שמישהו שרבי יאיר אמר לו איזה משהו, שהוא יצא ממנו עם פנים נפולות, אלא גם אם זה היה הערה או ביקורת, היה מרגיש שהוא נמצא בידיים הכי טובות בעולם. היה מוציא אותו מהמקום שהוא נמצא בו, בחיים אחרים. והכל יהיה בלב אמת, וזה הכי חשוב. שרבי יאיר זה היה אמיתי, זה היה מהותי, זה היה הוא. ולא בעקבה ורמייה. ותמיד יהיה במידת חסד לגמול חסדים ולגבור מתים, חסד של אמת. אני לא זוכר כל מיני לא עלינו. פיגועים שעברנו כאן, ותמיד רבי יאיר היה, והשתתף ועזר, הלך עם כולם. לעשות כל מיני חסד לחברו, ולדבר בעתו אל השלטון, מי שהיה צריך ממנו עזרה אצל כל מיני גדולים, המכונים גדולים. והיית פונה לרב יאיר, הוא היה מחלץ חושים, גם אם הוא היה בטוח שזה לא ילך. אני זוכר שהייתי בישיבה ולמדתי איתו חברותה, היו כל מיני תלמידים בישיבה שהישיבה הסתפקה, כן להשאיר אותם, לא להשאיר אותם. אז הם היו נכנסים למי? למלית יושר, היו הולכים לרב יאיר. רב יאיר היה הולך לראשי הישיבה, הוא היה מדבר, היה אומר, אני אשגיח עליו, אני אלמד איתו, זהו, הוא היה נשאר. זה היה רב יאיר. ויהיה לו פה קדוש משומר מכל רע, שיהיה ניכר שהוא מזרע אבות, ויהיה נקי וטהור וחסיד וקדוש בלב שמח. וזה עוד דבר שאפיין מאוד את רב יאיר, ענב ושפל בלב שמח עד ממש עין, כתולה הנגרר על הארץ. אני זוכר שהייתי בא ללמוד איתו, הוא היה יושב בצד הימני של האולם, של הישיבה, ועדי המקום שלה היה בצד השני, והייתי קם, הולך אליו, היה לומד, הייתי מתקרב, הוא היה נעמד. אבותיי, רבי יאיר היה נעמד, ואני הייתי בחור צעיר. והוא כבר היה איש ענק, היה קם, עומד. פעם אחת שאלתי אותו, הרב, למה הרב עומד? זה לא נעים. אמר לי, חתן? חתן הרי הוא כמלך. איך אני קם לכבוד המלך. אמרתי לו, הרב, אבל אני עוד לא חתן, אני רק בדרך. זהו, ברגע שיש תאריך, אתה לומד, אתה כבר מלך. זה, מכינים אותך למלכות. זהו, צריך לנהוג בך גינוני מלכות. היה קם. ולא רק אליי. שהיו באים לשאול אותו שאלה תלמידים, הוא היה נעמד. מה זה? הגיע בחור ללמוד תורה. אז מי אני? שאני ישב ואני אקום? וישמע חרפתו וישתוק, וכולנו יודעים במה מדובר. בלב שמח ורחב, מעולם הוא לא יתלונן. ולא יבזה שום בריאה אפילו קלה שבקלות. אלא הוא בעיניו הבזוי שבכולם ובלב שמח. וזה העיקר. וישמור מחשבתו כי כל מחשבת קומה שלמה. להיות מרכבה לכאן, אוכל ושלום, לצד השני, ולא יהיה לו עזות מצח, ואין אף אחד שיכול לומר שהיה אי פעם עזות מצח אצל רב יאיר. תמיד שלם, תמיד רגוע, תמיד שמח. וכל דברים שהוא שומע, ישמע בהם דברי יראה ועצות ושכליות לעבודת השם. שהיו מתווכחים איתו בענייני לימוד, גם אם בן אדם היה טועה, ולא מבין נכון את סברת הגמרא, או סברת הלימוד, או שאומר הרב, לא הבנתי, או הבנתי כך, ואומר, נו נו, אפשר לאיים בזה, אולי יש בזה משהו מן האמת? ברוך הבא, ברוך הבא. אולי יש בזה שורש שאפשר ללמוד ממנו. אי זה ביאיר, עבד צדיק מן הארץ, וכל דברים שהוא שומע ישמע בהם דברי יראה ועצות ושכליות לעבודת השם, וירגיל עצמו לקדש העיניים עד הרגל נעשה טבע, כמו שהגמרא ביומא אומרת, שלא יראה כלל בעיניו דבר רע, ויהיה ערך אף בפנים צוחקות ובלב שמח ובפה קדוש, ויהיה, וזה גם יתקיים בו, חכם וחוכמת התורה לפי שכלו ובחידושי תורה וברזין דאורייתא, ולעשות תשובה וחסד, ולכבוש יצרו, וטוב לו בזה ובבה. רבותיי, אני חושב שרב יאיר, אמרתי את זה לרב בועז, היה היום, יום שישי, שמעתי, שיש לוויה של רב יאיר. הייתי בבית, זה כבר היה מאוחר לרדת, לעיר חברון, שהיה קרוב לשבת. אני אמרתי לבן שלי, ידע לך, שמי שבא לקבל את נשמתו, היה רבנו הרמח"ל. רבנו הרמח"ל, שרב יאיר אוריאל, רב יאיר בן יהודה, זכר צדיק וקדוש לברכה, קיים את כל מה שכתב בספרו. מסילת ישרים, והלך במסילת הישרים לישיבה של מעלה. רבנו הרמח"ל, שהיה איש אלוקים קדוש, בא לקבל את נשמתו. הוא ראו גם ראו מתי הסתלק רבי יאיר אוריאל, אור ליום שישי, בעלות הבוקר, שלוש וחצי לפנות בוקר, כאשר הקדוש ברוך הוא בוכה על חורבן הבית, כאשר העולם יושבים אנשים גדולי עולם ולומדים ועושים תיקון חצות ומתפללים על השכינה, הוא מתבקש לישיבה של מעלה לקראת מתן תורה. והוא נתמן לאחר חצות היום של יום שישי, כמנהג, מנהג צדיקים, שאין להם חיבוט הקבר, ואין להם לא רימה ולא תולעה, וינוחו בשלום ובהשקט ובטח על משכבם. זה רב יאיר. ראוי הוא רב יאיר, שכל אחד ואחד, מי שיכיר אותו, מי שיקרא בעתיד, מי שישמע דברים עליו, שיקח קצת מה שהוא יכול, יקבל על עצמו להמשיך את זה. למרות שאנחנו לא בניו, מי שלא למד אצלו, מי שלמד אצלו הרי יש לו חזקת בן. כי חז"ל בגמרא אומרים שתלמידים הם כבנים. יש תורה שלמה של רבי נחמן, רב ותלמיד, תורה מעניינת. בליקוטי מוהר"ן שווה ללמוד. אבל הגמרא, בוודאי, והחסידות מדברת על רב ותלמיד, שהרב לוקח את התלמיד ומביאו לחיי העולם הבא, חיי הנצח. מה שאין כן האב הגשמי שמביא אותו לעולם הזה, אם הוא לא רבו. אם האב הוא גם רב, אז הוא עושה את העבודה בשני הכללים, שני הקווים. אבל אנחנו יודעים שהרוב לא כך. אז ודאי וודאי שכל אחד כדאי שיחבר לקדושתו של רב יאיר בן יהודה אוריאל, זכר צדיק וקדוש לברכה, בעיקר שהכל יהיה בשמחה, כמו שהוא היה. אבד צדיק מן הארץ, ואנחנו שמים על לב. אנחנו היום, בפירוש שלנו, על הקדמת הזוהר, אנחנו נמצאים באות ממזיין. אנחנו באות ממזיין, ואנחנו קצת נגביר קצב, כי אני, בעזרת השם, רוצה שיסייע הקדוש ברוך הוא בידינו, ניסן, ראש השנה למלכים. כך כתוב במשנה. אמן. ואין מלכי אלא רבנן. ואנחנו, אני רוצה בעזרת השם שבשיעור אנחנו נתחיל ללמוד את רבי חזקיה בחודש ניסן. כמה שיותר קרוב לראש חודש ניסן, נתחיל ללמוד כבר את דברי הזוהר הקדוש עצמו, כדי שבליל הסדר נוכל יותר להבין, יותר להעמיק, יותר להתחבר ולהידבק בקדוש ברוך הוא. כי בליל הסדר אנחנו יודעים שכל האורות וכל העולמות והשרב למי שזוכה בליל הסדר, כולם פתוחים. כי זה ליל שימורים לקדוש ברוך הוא. ובאותו לילה אין שליטה לשום דבר, בתנאי שהאדם יפנה מליבו כל כעס, ועיקר זה הכעס, שלא יכעס על כלום. ואנחנו יודעים שבשבועות או בימים שלפני ליל הסדר יש הרבה זמן לכעס. כי האישה, יש לנו נשים שכל כך יראות יראת שמיים, שאפילו אבק אצלם זה חמץ. וכל דבר מטריל אותה. והניקיון, הן מקפידות על קלה כבחמורה, אפילו שלצד ההלכה אפשר להשאיר את זה לכתחילה. אבל אנשים יש להם בינה יתרה, וכנראה הן מקפידות משום שהן אמרות שהלב נמשך אחר המעשים, ומי שמנקה, הוא מנקה, הוא מנקה, אז לא רק בגשמי ינקה, אלא גם ברוחני ינקה. אנחנו נדבר על זה קצת לפני הפסח. אם באמת הציבור, ופה אתם תדברו ביניכם, אתם רק צריכים לומר לי, כי אני לא רוצה לקבוע מסמרות בעניין, אבל אם תרצו, אנחנו נלמד, בלי נדר, ושוב, אתם תרצו, זה רק אתם תחליטו, את ענייני הפסח בזוהר הקדוש. ואחר כך נחזור, בימי ספירת העומר, לסדר. אבל כדי שנשב בשולחן הסדר ונעשה בו סדר. ממזיין בהקדמה, עמוד חי. הנה החי וראי אנשי לבב בעלי נפש דקדושה. אחרי אשר הודיע לנו השם, על ידי קדוש השם מרן הארי, והראה לנו מבוא שער דרך פתחי חוכמת אמת, לזה חזקו ראו דעו לעסוק בתורת חוכמת אמת של מרן הארי ז"ל. כי מי שאינו עוסק באור תורתו, לא ראה אור חיות רוחני מימיו. גם אם יש לך חיות מדף גמרא ויש, גם אם יש לך חיות רוחני ממשנה ויש, הרי חיות רוחני כמו שיש בתורת הארי, אין בשום מקום אחר. מיד. ואם לא עכשיו, בגלגול זה, של דור הזה, מתי? כמו שאמר רשב"י, לחבריה בעיר הרבה, עד מתי נתיב בקיימה, עד מתי נשב דחד סמכה של נגדות התורה? כלומר, מתי רק נעיין ונלמד את נגדות התורה? לפי שיומין של אדם זעירי, ימיו של אדם קצרים, ומראי זה חובה דחיק, אנחנו בעלי חוב, ואין לנו זמן, כי עוד מעט יבוא בעל החוב ויגבה את החוב. אף על פי שיש כמה וכמה אנשים שמתייראים לנפשם לעסוק בעץ חיים, פרי עץ חיים, ליקוטי תורה, שמונה שערים, זה מכתבי הארי. אלא, רבותיי, שימו לב, וזה הרבה כאלה, שמספיקים בלימוד הסידור שנתייסד על כוונות הארי. בסידור שמתייסד על כוונות הארי, לא כפי שמופיע שזה סידור על פי הארי. הכוונה פה עם הכוונות, עם השמות. עכשיו יש הסבר, יש הסברים קצרים. גם. והוא שיראים שלא יעלה עליהם איזו התגברות הרע מהחיצוני, זה ההסבר שלהם. אז הם לא מעיינים על פי סדר ולומדים עץ חיים ופרי עץ חיים וכל השערים שיש, אלא מתעיינים שם. בטענה שמה אני מתקרב לקדושה, אז חיצוניים מתגברים כנגדי, לא רוצה. ולא יהיה להם חז ושלום כל כך כוח להתגבר עליהם, וזו טענה אולי שיש לה בסיס. למה לי להתגרות? דעו החי, אל תפחדו כלל. ואל תשגיחו על אלו דמיונות ומחשבות זרות של יצר הרע. כי היצר הרע יודע, אם תעסוק בסתרי תורה באמת לבבך, בקדושה ובטהורה, אז תהיה בוודאי ממחצדי חקלה, מאותם עובדי השדה אשר ברכו השם. ותעלה בכל יום יותר למעלות דרגות של קדושה. כל יום. אבל בניי חביביי, כל מי שליבו חפץ בלימוד הקדוש הזה, כדאמרו חז"ל, אין אדם לומד עליו במה שליבו חפץ, אם ליבך חפץ, כשעולה בליבו של בעל נפש בן תורה ללמוד ולעסוק בחוכמה הקדושה הזאת, אזי חזק, חזק ונתחזק בליבך ובדעתך ישר בקדושה ובטהורה בכל יכולתך. ותשליך ממך כל מיני ישות מליבך ומדעתך, שלא תחשוב, ואנחנו חוזרים על זה כל פעם מחדש, שכבר יש לך את הבעל השגה ובעל הבנה, לא. תרחיק את זה. וכן כל מיני כעס שבעולם, אפילו בתוך ביתך, ואפילו אם יש לך סיבה טובה, אפילו שאמת וצדק איתך שראוי ונכון לכעוס, אף על פי כן וזהיר וזהיר מאוד לנפשך שאל תכעוס כלל לעולם. גם אם אתה צודק. ומכל שכן, שעל יכעוס ועל יקפיד על אנשים אחרים דם, סתם על כל מיני אנשים שמרגיזים אותו. כמו שכתבתי והערכתי כבר בהקדמה של אור עיניים שלי חלק ב', עיין שם, מיטב לבך בזה מאוד. וכן תשמור עצמך משאר מידות רעות ומגונות. אם בשילוב כל זה אתה תלמד את סתרי התורה, אז תלך לבטח דרכך. ובוודאי השם יתברך יהיה בעזרתך שלא יעבור עליך שום אחיזות החיצונים. כי הכעס הוא אבי אבות אחיזת החיצונים. כשיצר הרע לא מצליח להעמיד את האדם בניסיון אחר, הוא מנסה אותו במשהו שמכעיס אותו. ושם הוא בדרך כלל מנצח. ושם הוא נאחז. לכן צריך לעבוד על הדבר הזה. שאל אותי פעם שאלה, איזה רם צעיר, שאלה טובה. הוא כותב לי שאלה. הרמב״ם כותב בהלכות תלמוד תורה, שאם יש תלמידים שצריך לזרוק מראה בתלמידים, צריך לכעוס על תלמידים. לא לומדים כמו שצריך. הרמב״ם כותב שיראה להם פנים כעוסות, אבל בפנים שלא יכעס עליהם. כלומר, ישחק אותה, תלמידים שלנו. ואז הוא שאל אותי, אמר לי, ניסיתי דברי הרמב״ם וראיתי שאני כן כועס בפנים, מה אני עושה? הרי אני חייב להטיל בהם מראה, הם לא לומדים כמו שצריך, אבל אני לא מצליח לנתק בין הכעס החיצוני לבין הכעס שאני מרגיש בפנים, וזה אמיתי, הם לא לומדים כמו שצריך. האם לסמוך על דברי הרמב״ם ולהמשיך לכעוס או לא? אמרתי לו, כתבתי לו כך. הרמב״ם, אם מדייקים בלשונו, אנחנו רואים שהרמב״ם מקפיד שיראה להם פנים כעוסות. כלומר, גם הפנים שאתה מראה להם שאתה כועס, הם צריכים לראות שזה כאילו. כי אתה מראה להם פנים כעוסות. ואם אתה כועס בפנים, זאת אומרת שגם הכעס הנראה בחוץ הוא כעס אמיתי. וזה לא נראה. אז אתה לא יכול לסמוך על הרמב״ם, כי אתה לא עושה מה שהרמב״ם אומר. לכן תחפש דרך אחרת, כדי להוכיח אותה. אבל אל תסמוך על הרמב״ם, כי אתה לא מקיים מה שהוא כותב. כעס, בסופו של דבר, גם הדבר אמיתי, אומר שלמה המלך, כעס בחיק כסילים ינוח. ומי הוא הכסיל? אנחנו יודעים. מלך כסיל. זה יצר הרע. כלומר, שם הוא נח. ורבותיי, בואו נעשה רגע קל וחומר ממה נפשך. כשמישהו מכעיס אותך ואתה כועס עליו בחזרה, האם הכעס שלך יצר מיד אחרי זה שלווה ורוגע? כי מדומני דרך העולם, הכעס יתגבר. אז מה הועלת בכעס? כלומר, אם אתה בא מצד זה שמישהו הכעיס אותך ואתה תכעס עליו הוא יפסיק, מיכה, נגיד, בסדר, יש מקום, אבל זה לא מועיל. אתה כועס חזרה, אז הוא כועס עוד יותר, ואז זה מתגבר. לכן צריך לעבוד על המידה הזו, ואני אומר, ראשית לכל המידות, כולם. כל המידות כולם חשובות. כולם, כולם. המידה הראשונה שצריך לשרש מטבע האדם זה הכעס. אחר כך כל שאר המידות. תשאלו אותי למה הרמח"ל לא מביא את המידה הזו כמידה ראשונה? אני אגיד לכם שאם מישהו זוכר את מסילת ישרים, מה המידה הראשונה שכותב הרמח"ל?
זהירות.
זהירות זה מכל דבר שיכול להפיל אותך. הכעס הוא הראשון שמכולם, החזק שמכולם. לכן הוא כן מביא את זה. צריך להיזהר מכל דבר שבשנייה מפיל אותך. והכעס מפיל בשניות. אלא שאנחנו יודעים שיש כמה סוגי כעסים. יש כעס שמיד אתה כועס, מיד אתה מגיב. זה באמת בחק סילים. למה? יש ספר, אני ממליץ עליו, אני לא ממליץ על הרבה ספרים שהם לא של הרבי. אבל יש ספר שאני כן ממליץ עליו, של הרב משה צוריאל שליטה, שהשם יאריך ימיו בטוב בנימין, איש צדיק וישר, שזכיתי גם לשתות ממימיו, איש שהאמת אצלו זה לחם חוק, יהי אשר יהי, והוא לא חוסך את שבטו כשצריך, ולא משנה אם זה יהיה ראש ממשלה ואם זה יהיה שר משפטים או שיהיה מי שלא יהיה, הוא לא חש לשום דבר. איפה שיש מקום שחילול השם, הוא לא נותן כבוד לאף אחד. והוא אומר דברים קשים, ואתם בטח ראיתם מאמרים שלו פה ושם בשנה האחרונה. אחד הדברים, יש ספר שני כרכים שהוא כתב, קוראים לזה אוצרות התורה, על פרשיות השבוע. דברים מדהימים. כי הוא מקיף בתורתו פרדס. תלמיד חכם בקיא בכל דבר. והוא כותב שם על המשנה באבות, שבעה דברים בגולם. אז הוא כותב, אחד הדברים של הגולם, שלפני שהוא מקשיב הוא כבר עונה. כלומר, שמדבר איתך מישהו ואתה כבר בראש מתכנן מה לענות לו, זה סוג של גולם. תקשיב עד הסוף, אחר כך תענה. ומי שכועס מיד שמכיסים אותו, הוא גולם. תקשיב, אולי יש צדק בדברים. אולי מי שעכשיו כועס עליך, הוא עובר על עניין של כעס בני עצמו. אבל כלפיך, אולי הטענה שיש לו היא באמת מבין הטענה. ועשית מעשה דבר שמכעיס אותו. לא, אתה כבר מיד עונה. רגע, כעס בחק סילים ינוח. תמתין רגע, תקשיב. הדבר השני, כשאם אדם יודע שכשהוא כועס, באותו רגע הוא עובד עבודה זרה. כי חכמים אמרו שכל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. תחשוב רגע, אם כדאי לי עכשיו להיות מעובדי עבודה זרה או מעובדי השם. זה שנייה, זה ערב פעין אתה עובד עבודה זרה או עובד השם. תחשוב רגע, אתה לא חושב, אתה באמת כסיל. בכלל לא פועל בבסיס שכל. והדבר האחרון, שאתה יודע שבכעס הזה לא תועיל כלום. ובמילים אחרות, יצאת מופסד מכל כיוון שלא יהיה. לכן המידה הראשונה שצריך האדם לשרש, מידת הכעס. ויש את הכעס הפנימי, המחלחל. זאת אומרת שאתה כבר הצלחת להתגבר, שאתה לא מיד עונה, אבל אתה רוטן מבפנים. מה שאנחנו מכנים היום, שאתה מדבר מתחת השפם. אתה לא אומר, אתה אומר לעצמך בפנים. גם את זה צריך לשרש, כי זה גם כן כעס, זה מידה יפה יותר. ברוך השם, זה כבר לא חיצוני, זה לא יוצא החוצה, יש פה כבר שליטה עצמית. גם את זה צריך לאט לאט להוריד ולהוריד ולהוריד מתוך דבר אחד. כל אדם שעושה לך משהו שלא מתאים לך, הרבה שלוחים למקום. זה הקודש ברוך הוא, מזכה על ידי זכאי ומחייב על ידי חייב. אבל מה לעשות? זה להאמין באמונה שלמה שהכל מידו יתברך. כן, רק נגמור את הסעיף, תזכרו את השאלות. לכן, אומר עצמי אליעזר, אחי אחי, אם אפילו יעבור עליך איזה פעם, בכל זאת אנחנו בשר ודם, איזה פעם, איזה התגברות הרע, בכל זאת נפלת, רוצה אחד ושלום בתוך ביתך, הכעיסו אותך, כעסת, או משאר בני אדם, וזה קורה, אף על פי כן אל תשגיח בזה להפיל עצמך, חס ושלום מחיות רוחנית דקדושה. ואני מכיר רבים רבים מחבריי, שהתחילו ללמוד פנימיות התורה ובגלל כל מיני ניסיונות שהיה להם ומשברים שהיו להם, תלו את זה בזה. ועזבו. וכל הזמן היה צריך למשוך אותם בכוח, ולהגיד להם לא. נכון שנפלת, אבל בכוח הלימוד הזה, אתה תצליח להתגבר יותר. כי אתה תראה את הסתירה בתוך עצמך. לא תוכל להמשיך לחיות בשתי העולמות. אתה תגיד שזה לא מתאים לי. ממילא יהיה לך יותר כוח להתגבר. וכמו שכתב מרן דודי רבנו צבי מזידיצ'ו, בספרו סור מרע, שעל ידי זה יש לבר ישראל להחזיק במלחמה, כי לכך נוצר. יען שם מתיקות לשונו. בוא וראה מלחמה החיצונית של המלכים. מלחמה בין מדינות. שנעשה על ידי עבדיו, החיילים. שמלחמה זו סכנה עצומה. אפשר להיהרג. אף על פי כן מכניס עצמו לסכנה בשביל ספק. מה הספק? יחזור הביתה, יקבל את זה עיתור, עלה בדרגה, יקבל שלל. אם ינצח, אז יזכה לשלל גדול של אבלי עולם הזה. שהוא אבל וריק, שהיום כאן ומחר בא לו יום פקודתו. על אחת כמה וכמה במלחמת היצר. אם כן, איך אתה תמנע עצמך במלחמה הזו? הרי יש לך מי שיעזור לך במלחמה הזו. ואם תזכה להגביר ולכבוש את יצריך, בוודאי כמה ססון ושמחה יגיע לקודש הבריך הוא מזה. ובפרט שתגיע לימי זקנה, אז בכל עת ובכל שעה, כמה חיות רוחני יופיע עליך הקודש ברוך הוא מן השמיים, בעת לימודך בנגלה ובנסתר, ובתפילה, בשירו, בתשבחות. כל אחד כפי מדרגתו ונשמתו הקדושה, כנודע למשכיל דקדושה. כי כשאדם מזדקן כבר אין מלחמות, זהו. אבל אז אתה כמו גנרל שניצח בכל המלחמות, ועכשיו אתה פנוי. והפנאי הזה, כמה שלווה וכמה שקט כי פרנסה, אתה לא צריך לדאוג, ודואגים לך, והכל יש לך, ואתה מקבל את כל השפע שעבדת עליו. קבל גפליים, ואין מלחמת היצר. ולכן גם מי שנפל, שלא יעזוב את לימוד סתרי התורה. כי בכוח זה הוא יכול להמשיך. כן, רצית לשאול.
מישהו אמר לי, לא, לפני כמה שנים, אלא זה מישהו ממרוקו. ושם הוא למד רק את הגמרא, עם רש"י בלי תוספות. הוא אומר שתוספות, ומה שקשור לעניין של הקבלה, זה רק הוספות באלמה, וזה לא פשיטות התורה, לא ללמוד את התורה, כאילו, תורה נשמע, זה הרבה פלפולים, ותוספות, וזה לא שום דבר להלכה, וכל התורה נועדה רק ללמוד הלכה. נשמע, אז אם זה לא מביא להלכה, זה מביא סתם פלפולים, אז למה תוספות? ולמה הקבלה? אז תראה גם את מה אתה אומר, אני לא בדעתו, אבל...
שאלה טובה. אני אענה לך. כי בדומני הזכרנו את זה כאן. שכשאנחנו לומדים את הזוהר הקדוש, יש השלכות מעשיות הלכתיות. אני לא יודע כמה אנשים יודעים שיש שולחן ערוך של הארי. יש פסקי הלכות שיצאו מתוך דברי הארי הקדוש. וזה מצוי למי שמחפש את זה. וזה קיים בספר כתוב למי שמחפש את זה. כלומר, יש על השלכות מעשיות. זה אחד. שתיים, לגבי תפיסת עולמו, שהכל פלפולים ותפיסות שאין בהם ממש, חוששני, שיש הרבה מאוד הלכות, שאם הוא לא פותח את מרן, או פוסק הלכה, הוא הולך על פיו, אז הוא עובר על כל מיני דברים, בלי לדעת בכלל. כי יש מחלוקות הלכתיות מעשיות, בין הראשונים, בינם לבין עצמם, ובוודאי ובוודאי בדורות שלנו, שיש מחלוקות ושוטים שלא ותשובות, שמקורם בדרך הפלפול, כי הם נוצרו מדרך הפלפול. ישנם שאלות שעולות וצוות מתוך הלימוד, שפתאום לא ברור. אתה רוצה דוגמה פשוטה מאוד. דוגמה פשוטה שאני פעם זוכר, שאלו אותי שאלה, ואני התחבטתי בקשות מאוד, ובסוף שמחתי על דעה מסוימת בתוספות. כדי להתיר דבר. נושא של בשר וחלב. הרי אתה יודע שנפסק במרן 6 שעות. נכון? אם אתה מעיין באמת לאורך ולרוחב של הסוגיה בגמרא הזאת, ומסתכל באמת כמה שעות צריך לשמור בין בשר, בין בשר וחלב, אתה תראה שתי קצוות. יש קצה אחד שאומר, ואני אדגים את זה פה אצלנו רק שנבין, אני אכלתי סעודה בשרית כאן, על השולחן שאנחנו יושבים ולומדים. ועכשיו אני רוצה לקינוח כוס קפה ועוגה. אני עובר לשולחן שם, ואני יכול לאכול, לשתות קפה ועוגה. חלבית. זו דעה אחת. יש דעה אחרת שאומרת, אני מדבר על ראשונים, דעה אחרת שאומרת, רגע, אכלתי עכשיו סעודה בשרית בשעה 9:25 בערב. מתי אני יכול לאכול חלב? מחר ב-9:25 בערב. כן, מעת לעת. כלומר, כל מה שהיה בין שני הדברים הללו, בין שתי הקצוות, בין לעקור שולחנו ואפשר לדעת אחד הראשונים, לבין דעת הגמרא, אחד מהדעות בגמרא, שמביאים את זה כדוגמה, אבא היה נוהג כך וכך, מעת לעת, התחיל דיון ופלפול בלימוד והבנת דברי הגמרא והתורה. וככה הגיעו לשש שעות, כך מרן פסק לשש שעות. אז בלי זה, היהודי הזה, בוא נאמר ששומר שש שעות. על מה? ולמה? בלי לדעת דבר. ואם לא היה לנו את כל הפלפול, ולא היה לנו את כל הלימוד, לא היינו יודעים מה לעשות. האם לאכול כשעוקר שולחנו, ויש להם על מי לסמוך, זה ראשוני. או לחכות 24 שעות, שזה המוראים. נו. לכן אני לא מקבל את גישתו. וחוץ מזה, אני אומר, וחוץ מזה, שגם בזוהר הקדוש יש הלכה למעשה. הלכות מעשיות, תסתכל ותעיין. בעל התניא שפוסק חלק מהלכותיו, הן מתבססות על דברי הזוהר. גם מרן שפוסק חלק מפסיקותיו הן על בסיס הזוהר, על דברי הזוהר. אבל הוא לא כותב שזה הזוהר. אתה מבין? לכן עניתי לשאלתך. כן, רבי אליהו, רצית לשאול.
תודה רבה. הוא לא משתמש בשום דבר, לא בחשמל, לא בכלום, הכל לא משתמש
מהטבע. זה כבר אומר שצריך היהודי הזה שיקח אותו רב צדיק גדול ויאסוף אותו אל חיקו וילבה בו את אש תורת ישראל פרדס ויתאים אותו את התא, כי התורת היא תורת חיים. גם הצדיקים שהיו מזדקפים ומענים את נפשם, את הנפש הבהמית שלהם, אז הם היו משתמשים במה שצריך לצורך קיום התורה, לימוד התורה. היו עושים את המינימום, מה שצריך. אבל התורה היא פרדס. היא ניתנה פרדס. ואם מישהו טוען שחלק כזה או אחר אינו צריך אותו, אז חוששן. שהוא לא הבין כנראה. ולכן הוא אומר שלא צריך אותו. אבל אם הוא היה מבין, הוא היה נצמד אליו ולא זז ממנו. כן, רבי אליהו.
דרך אנשי עסקים. שמשתמשים בשירותים שלך, לפגוע בך, למה? כי זה מוריד את המחיר. ואני צריך קבוע להתעסק עם אנשים כאלה, מה לעשות? ויש אנשים שכולם מועדים אותם, שהם פוגעים בכולם, זה לא רק אני, מה לעשות?
תשאל את השאלה, האם מותר לי לפגוע באחרים?
לא.
או להיפגע על ידי האחרים?
איך אני מנטרל את זה? כי קשה מאוד לא לכעוס.
אוקיי.
קשה מאוד גם לא להתעסק עם בן אדם.
נכון.
אז
יש.
אני מנסה לא להתעסק איתם, אבל
לא תמיד אפשר.
את הפרנסה.
כן, זה קשור לדיני הונאה, בדרך כלל. בענייני עסקים, זה הונאה. יש גמרא, מסכת שבועות. שם הפרק, כמדומני פרק שלישי. המשניות הראשונות שם, משנה ד' ה' ו', מדברות על הונאה. כמה זה הונאה שאדם יכול להגיד, אני מבטל את העסקה. מבטל עסקה. עד כמה זה הונאה? יש סוגים של הונאה שהמשנה, לא ניכנס עכשיו לסוגיה, אבל יש הונאות שהן בגודל מסוים שאדם מוכל. למה הוא מוכל? הוא אומר, תראה, אני רציתי להרוויח 20%. ובגלל ההונאה הזו אני ארוויח 15%. אבל שווה לי את ה-15% ולהפסיד את ה... במקום להפסיד 20 אני אפסיד רק 5. אבל רגע שהוא מחל, אז הוא מחל. יש סוגים של הונאות שלכתחילה כל העסקה הזו בטלה לגמרי. עכשיו אם אתה רוצה להמשיך איתה, אז זה כבר עניין שלך, כי אתה מחלת עליה. אבל העניין הכי חשוב שתדע בפרנסה, ואני אספר סיפור קצר ואנחנו נמשיך. אני לא זוכר, אני חושב שזה היה אחד מגדולי ישראל שבא אליו יהודי בטענה גדולה מאוד. אמר לו, תראה, יש לי חנות מקולת. השכונה היהודית שלנו פה, בחוץ לארץ, היא קטנה, כמה משפחות יש? אין הרבה. עכשיו, בא איזה יהודי אחר, פתח ממול חנות מקולת. אני, קונים רצו אליו, ואני בהפסד. מה אני עושה? זו באמת שאלה קיומית, שאלה לא פשוטה. יש דיון בהלכה, בגמרא, קודם כל בהלכה, איפה מותר לפתוח חנות, והאם באותו רחוב, והאם באותו עסק, אותו סוג של מכירה, אתה גורם, כשאתה נכנס לתוך מה שנקרא חצר חברך, אתה תראה למה אתה הולך ופוגע בפרנסתו. אמר לו, תראה, נכון שעל פי ההלכה אולי אפשר לפנות אותו משם. אבל, אתה שוכח דבר אחד. שוכח דבר אחד, מי פרנס אותך עד היום? קודשא בריך הוא פרנס אותך. אז נכון שעכשיו יש קושי מסוים, כי קודשא בריך הוא, יש עוד יהודי שפתח וצריך לפרנס גם אותו. אבל לקודשא בריך הוא לא חסר. אז אתה במקום להסתכל ולשבת, כי אין לך קונים, לשבת בחוץ, וכל מה להסתכל על החנות ממול, ולברך אותו בלבך, כן? ולחשוב מחשבות רעות עליו, שב בפנים, ולא בחוץ, ותגיד תהילים, ותתפלל לקודשא בריך הוא שישפיע על השכן שלך כל כך הרבה פרנוסה, שקונים גם עבור אליך, כי יהיה צפוף אצלו. לא, אי אפשר להגיע, נו, הכל מלא. אז יבואו אליך. ואני מבטיח לך שגם לך יהיה פרנסה. כלומר, במקרים כאלה זה באמת לא פשוט. אבל זה ניסיון גדול. וניסיון גדול כזה, שבאמת עד כמה אנחנו מאמינים שקודשא בריך הוא זה שמפרנס, הוא זן אותנו וכל עניין בדבר. אז אם אני מבטיח לך נאמנה, רבליהו, אני רציתי להגיד לך את זה מזמן, שהמכונה שלך שם התקלקלה, אני רציתי להגיד לך, תדע לך, שביום שאתה תעבוד פנימה, תעבודה פנימית, בצורה ברורה, חד משמעית, שפותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, באמת, ככל שהאמונה שלך בדבר הזה תתגבר, ייפתחו לך שערי פרנסה שאתה תגיד, בוא לי שלא יודע מה אני צריך עוזרים, תשלח לי אנשים שאני אוכל, שיכולו לעבוד כמו שצריך. כי אני לא מספיק לעמוד בקצב, לא מספיק לעמוד בהזמנות, אני לא יכול, אני צריך עוד מכונה, אני צריך עוד זה, ועל אין לי אנשים. בעזרת השם, רק, אני אומר לך, תעבוד ותראה את הברכה. זה פשוט כך. בממחת אומר רבנו צבי אליעזר הודה אחי אחי שלא ללמוד בסתרי תורה וזה חשוב בכדי להשיג איזה השגה. אני לא רוצה בגלל שאני יודע בסתרי תורה שעכשיו יהיה לי איזה השגה רוחנית. מחיי, כולנו מחכים לזה. אתם יודעים, נתפלל ופתאום נרגיש וואו, אור הגנוז מציף אותך. אל תחכה לזה ואל תלמד בשביל זה. או שלך רוח הקודש, או מראות נבואה. זה לא התכלית של הלימוד שלך. או כדי להיות רב או רבי וראש, אלא עיקר לימודך יהיה בשביל דבר אחד בלבד. להדביק נפשך וגופך, ופה זה ההדגש רבותיי, וגופך, בשכלך הזך, כלומר בשכל הנקי, לקיים כל מה שכתב קודשא בריך הוא בתורה הקדושה, ביראה ואהבה ומזוג במידות טובות ומעשים טובים. אהבת ישראל הקדושים וסור מרע ועשה טוב כל ימי חייך. ודייקה בהשגחת פרטיות עליך, אתה רואה רב אליהו, בכל יום ויום כנודע למשכיל בקדושה. ולכן דהו אחי ורעי. כן, זה קשה. זה קשה, קשה. שצריך כל אחד להמשיך עליו יראת השם יתברך, והוא דווקא מתוך לימודך בסתרי תורה. כי לימוד הזה מביא אותך ליראה עליונה לקדושה. למה? תכף נראה. ומי שיש לו יראה עליונה, כל שכן שהוא צריך שיהיה לו מקודם, יראה תחתונה. יראה תקעה. וכן לאהבת הבורא ברוך הוא. ולמה? כי מתוך שאתה רואה בלימודך כמה עולמות, אלפים, רבבות, בכל עולם ועולם. יש פרטי עולמות בלי שיעור וקץ וערך. כל כך הרבה פרטי פרטים לפרטי פרטים. ובהם כמה אלפים ורבבות מלאכים, מלאכי השרת, ושרפים, ואופנים, וחיות הקודש, לאלפים ורבבות בלי שיעור וקץ וערך. וכולם עומדים באימה וביראה לעשות רצון קוננו יתברך שמו ויתהלל. קראתי מדברי הזוהר הקדוש שאמר בגין דהיו יתברך שמו רב ושליט, קדוש ברוך הוא, שמו הוא כמו אדון ושלטון, עיקרה ושורשה של כל העולמים, עיקר ושורש של כל העולמות, כולו, כולה חשיבים כמה, כולם נחשבים לפניו, וכל מלאך ושרף ואופן וחיה אינו מכיר לעולם מעלות בגדלות חברו, שהוא גדול ממנו בכמה פרסאות, כל אחד כפי גודלו, כנזכר גם בדברי רבותינו וזוהר הקדוש, וכל אלה, הקודש הבריך הוא זן ומפרנס ודואג לכל אחד ומשגיח עליו, את בוודאי שגם עליך, הקודש ברוך הוא משגיח, ושאתה קולט שההשגחה שלו היא באמת יורדת לפרטי הפרטים, אתה חייב שלך יראת שמיים. השבוע יצא לי לדבר עם איזה תלמיד, הוא שאל אותי, מה זה יראת שמיים? מה זה? כל הזמן מדברים עלינו, אומרים לנו כל מה יראת שמיים, יראת שמיים. אומרים, תסביר לי באמת מה זה יראת שמיים. שאני ארגיש. אמרתי, נתן לך דוגמה. אנחנו הולכים לטייל. הולכים לטיול. בין הזמן. הולכים לנו לטייל, במדבר, וחם לנו. מחפשים מקום לשבת, לשתות, לנוח. ואנחנו רואים איזה חורבה. אנחנו מחליטים לעבור על דברי הגמרא ונכנסים לחורבה. הגמרא אומרת שלעולם לא ייכנס אדם לחורבה משום סכנה וגם משום חשד, אבל במדבר נגיד אין כל כך חשד. אתה הולך גם בשניים, אתה לא לבד, או קבוצה, אתה לא לבד, אבל משום סכנה ודאי שיש. אנחנו נכנסים לחורבה, או אתם יודעים מה, היום איזה מודרני, הולכים לטייל במקומות עתיקים. זה כזה מנוהג שבעולם, גם יש בתי כנסת יפים מאוד שהם עתיקים, אבל צריך לראות שאיזה אבן לא נופלת מלמעלה. לא, היא לא דבוקה עם מלט וטיט, היא מונחת ככה מימות עולם. לפעמים מאות שנים. ואתה, מושיבים אותך, נפל בגורלך לשבת, מתחת איזה קשת, שכשאתה מסתכל על הקשת ואתה רואה שכל הזמן מתפורר כזה אבק ונוחת לך על האוכל. מאותו רגע שאתה שם לב שכל מה מתפורר עליך אבק מלמעלה, מה קורה לך כל הזמן? האוכל כבר אתה לא יכול לאכול, הוא כבר לא כל כך טעים, וכל הזמן אתה מרים ראש למעלה, למה? מה קרה? אתה פחד שיפול עליך אבן. זאת אומרת שיראת שמיים זה דבר כזה שכאילו אתה צריך להרגיש שעוד רגע, בגלל מה שאתה עושה לא בסדר, השמיים נופלים עליך. אתה הולך ברחוב, ייפול עליך בית, ייפול עליך פיגום. כי אתה חוטאת, עשית חטא. בנפש החוטאת, היא תמות. פשוט, אתה לא יכול להמשיך יותר.
ומה הדרך להגיע לזה?
מה?
מה הדרך להגיע לזה?
אז אמרתי לו, ואני אומר גם לכם, איך אפשר להגיע ליראת שמיים? מיראת שמיים זה מושג רוחני. קשה להגיע אליו. אמר לך כן. אתה רוצה להתחיל להבין מה זה? תתחיל לשתול בעצמך התחושות של מקום שאתה נמצא בו במקום סכנה. ואומרים לך, שמע, תיזהר מלמעלה. כן, ממש סכנה. אתה הולך באיזה מקום שיכול לפול לך משהו על הראש. אז אתה כל מה מרים את הראש לשמיים, נזהר. זה הכל. ואתה בורח במקום הסכנה. כי זה טבע האדם, לברוח מסכנה. מה הביא אותך לסכנה? חטא, תברח ממנו. כי השמיים יכולים לפול עליך. אז זה אולי קצת קצת נותן תחושה של מה זה יראת שמיים. לכן אמרתי לו, מי שעובד על זה, הקדוש ברוך הוא נותן לו מיד תשלום. כתוב להנחיל לו אהבה יש. מה זה? יש זה ממשות. יש. מה זה להתחיל לו אהבה יש? ראשי תיבות, יראת שמיים. ברגע שבאמת תתחיל להרגיש שכשאתה הולך לעשות חטא השמיים, עוד רגע אתה לא הולך ברחוב, כי אתה לא יודע מה יקרה כשאתה מהחדר, החדר ייפול עליך. אתה תחטוף עכשיו. במקום. אז אם זה לא קרה בגלל שהקדוש ברוך הוא חס עליך, אבל זה מה שצריך לקרוא לך. אז תיזהר. זה יש. אז הקדוש ברוך הוא מנחיל לך יש. מנחיל לך יראת שמיים הרוחנית, המדרגה הגבוהה. לכן נסיים בנון א', הנה אחי אחי, עוד הווה זהיר מאוד. ורבותיי, זה אחד מהסעיפים היותר חשובים. שאל תלך בסתרי תורה בדרך חקירה אחת ושלום. הכוונה היא בתפיסה הפילוסופית. תחיל להיפלסף. כי בקל יכול לבוא בזה למינות ואפיקורסות גדול ממש. ולגמרא מפורשת מסכת חגיגה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כל המסתכל בארבעה דברים. מה למעלה ומה למטה. מה לפנים ומה לאחור. ראוי לו שלא בא לעולם. וזה סתרי תורה. תכף נראה. מתחיל להבין מה נמצא למעלה בעולמות, ומה נמצא למטה, מה לפנים ומה לאחור, זה במעל למה שאתה מורשה ללמוד, ומורשה לעיין בשכל, ומה שכתוב בספרים, ואתה מתחיל לפתח לך כל מיני דברים שלא כתובים. יש מקום שאפילו הסבא כותב, באמרי קודש אני חושב, הוא מזהיר שם, שמי שלא מסוגל, ששכלו זך ונקי, שלא ילמד אפילו את המורה נבוכים לרמב״ם. שלא ייגע בו. הוא אומר, רק מי ששכלו נקי וזך שיפתח ויעיין בו. אם לא, שלא ייגע בו. כי הוא ייפול, הוא יכול להגיע לאפיקורסות. במורה. ועוד כי בדרך העוקל הזה, דרך עקומה. עכשיו למה? הנה הסבר, רב אליהו. אם הוא מתפלסף ומנסה להבין בשכל שלו מעבר למה שהוא צריך, או מותר לו, מוכרח הוא לצייר לפניו, וזה פרצוף.
באיזה תחום מדובר?
בספירות, בעולמות. ואיך הוא? היכן הוא? מה הוא? מי הוא? איזה הוא? ובאיזה מראה הוא? זה מינות ואפיקורסות ממש. כי אין לו דמות הגוף ואין לו גוף. כלומר, מה שהזוהר הקדוש כותב לנו, מותר לנו. אבל מעבר לזה, אסור. כי מרן הארי ז"ל הזהיר לצייר אפילו איזה גוון, כמו שהביא הרב הקדוש מקדש מלך בהקדמה. אנחנו נתקל בגוונים. אבל רבותיי, אוי ואבוי למי שאנחנו נאמר ונלמד, ואנחנו נלמד את זה מיד בהתחלה. אית שושנה, אית בסומק וחיבר, ואנחנו נדבר על צבע אדום ונדבר על צבע לבן. ומישהו ידמיין לעצמו שזה צבע לבן. זה הכוונה. וצבע האדום, באותו רגע הוא כופר. כי זה לא זה ולא זה. אלא במובן הרוחני, הוא לבן. שאין בו דינים. והשני, אנחנו אומרים שהוא אדום כדי להזכיר לנו, כדי שנבין שמדובר על דינים. אבל זה לא צבע האדום שלנו. וזה לא צבע הלבן שלנו. ומי שלרגע יגיע לזה ויחשוב שזה כך, אוי לו ואבוי לו שעשה תשובה מיד. אחרת, הוא פשוט ייפגע כמו מאש מיד מדברי הזוהר הקדוש. הוא יסרב. ואני חושב שזה אחד הסעיפים היותר חשובים. כי בספים הבאים, ואנחנו ממש ממש מתקרבים רבותיי, דעו לכם, שמי סעיף, נון וב, נון זין, אנחנו מתחילים כבר להיכנס לעולמות העיגולים, בעולם היושר, ואנחנו אוטוטו, יש לו עוד הקדמות, אבל אנחנו מתחילים כבר לגעת בפנימיות של הספר. לכן צריך לזכור, כלל יסוד. כל מה שאנחנו מדברים על פרצופים וספירות וגוונים וזיווג וייחוד וחיבור, לא לדמיין לנו מה הדברים אמורים על פי מה שאנחנו רגילים בחיים שלנו. כשאנחנו מדברים על חיבוק, אין הכוונה שמתחבקים כמו שמתחבקים ידידים. לא. כשאנחנו מדברים על נשיקות, נשיקים, אין הכוונה לנשיקות שנותנים אנשים זה לזה מאהבה וחיבה. אלא כל זה רק משל ודמיון, כדי שהשכל, האין שכל שלנו, יבין בקדוש ברוך הוא. לכן היא רצון באמת שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו דעת ישרה ובינה יתרה וחוכמת אמת לשים כתר על ראשנו, שנדע שקוצו של יוד נעלם ולעולם לא נתאבד. שבוע טוב.
שבוע טוב.